یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, לפנות בוקר נהדר. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, ובכלל במשדר הזה, זה בגדול ספוילרים. לא רק על ספוילרים, זאת אומרת, הרעיון פה הוא לא לדבר על ספוילרים, אני לא הולך לעשות ספוילרים, להפך, אני רוצה קצת להתייחס למה זה ספוילר ומה בעצם זה עושה. בגדול, ספוילר, הייתי מגדיר אותו כאיזשהו גילוי שמישהו נותן לך או מוסר לך, בכוונה או שלא בכוונה. אגב, הרבה פעמים אנשים באים אומרים לי, תשמע, אני אספר לך משהו וזה לא ספוילר. מאיפה אתה יודע? זאת אומרת, אם אתה מספר לי משהו על יצירה שלא ידעתי קודם, מבחינתך אולי זה לא ספוילר, כי כשראית את כל היצירה, אז אתה כבר יודע, ראית את כל הסרט, אתה כבר יודע מה החשיבות של זה, אבל אני לא יכול לדעת את הדברים האלה. וזה בעצם, אולי צריך להתייחס קצת לאופי המסוים של למה, מאיפה בעצם הגיע כל עניין הספוילר. אני חושב ש כל הרעיון של ספוילר, זאת אומרת, אם אני למשל לוקח יצירות, נגיד ספר מלפני 100 ומשהו שנה, דיוויד קופרפילד, ואני מספר לכם שדיוויד קופרפילד מתחתן עם מי שיהיה, לא משנה השם עכשיו, ובערך בשני שליש שהיא לא אהבתו האמיתית, והיא נפטרת, ואז כתוצאה מזה הוא בעצם יכול, זאת אומרת, אני יכול להמשיך לדבר, אבל זה לא הפואנטה, כי דיוויד קופרפילד, וזה ספר ארוך, עוד פעם, זה ספר ארוך מאוד, וזה רק אחד האלמנטים מתוך דיוויד קופרפילד שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד ולתאר אותם, אבל זאת לא הפואנטה של הספר. זאת אומרת, הספר לא נהרס או לא, כלומר, זה אולי ספוילר במובן של, אוקיי, עכשיו אתם הולכים לדעת משהו שלא הייתם יודעים אם לא הייתי מספר לכם. אבל לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שישבור את המתח, כי אין מתח, זאת אומרת, הרעיון פה הוא לא לתאר את, זאת אומרת, המתח הוא לא מה יקרה, האם הוא יתקע עם הבחורה הזאת שהוא לא ממש מת עליה עד סוף הספר, או שיהיה משהו. באותה מידה, למשל, הרבה פעמים לגלות, שאני בא לראות, נגיד, סרט או תוכנית טלוויזיה, זה לא סוד שהם יגלו את הרוצח לצורך העניין, אם זה אחת מהסדרות של ה-CSI למיניהם, או בכלל ספרי כל נושא הבלש והחקירות והמשטרה, זה לא ספוילר להניח שקולומבו תמיד מוצא את השם בסוף, הרקול פוארו תמיד מוצא את השם. זאת אומרת, זה לא הספוילר פה. הספוילר הוא כמובן מי השם ואיך מגיעים אליו. ובעצם הספר משחק איתך, אגתה קריסטי וכאלה, משחקים איתך מן משחק הזה של לגלות טפח ולהסתיר טפחיים. כלומר, לתת לך הרגשה שכן, אתה יודע לאן זה הולך, אבל בפועל זה לא הולך לשם. וקצת לשחק עם הדברים האלה, כדי שבסופו של דבר התגלית עצמה תהיה הלם מוחלט. זאת אומרת, מה, לא מאמין שזה קרה. ובהרבה מובנים זה גם נהיה איזשהו, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם זה היו אלמנטים, וזה לא משהו שקיים בספרות, בלש, ספרי בלש בכלל, הז'אנר לא קיים בספרות עד לפני 100 ומשהו שנה, זאת אומרת, סוף המאה ה-19. זה לא ז'אנר שקיים ביצירה, כשלא היה קיים נגיד בתחילת המאה ה-19, בתקופה שכל הג'ורג' אליוט וג'יין אוסטין וכל החבר'ה האלה כתבו ספרים. זה ז'אנר שהוא יחסית קרוב יותר למאה ה-20, ולכן בהרבה מובנים התפיסה הזאת של המתח, של להשאיר את הקורא עד הרגע האחרון, בלדעת מי היה מה, זאת אומרת, ואני עוד מעט אדבר קצת על המלט, ככה בנושא אחר, אבל לצורך העניין, בניגוד למה שאני הולך להגיד יותר מאוחר על המלט, המלט מתחיל עד סוף המערכה, עד אמצע המערכה הראשונה, כבר כולנו יודעים מה הולך להיות, זאת אומרת, זה מי ש... זה האבא, זה הבן, זה הדוד, זה האופליה, וזה מה שהולך לקרות, עכשיו תתחילו, זאת אומרת. הרעיון בהרבה מאוד מהיצירות האלה שאנחנו רואים מהרנסנס ומהתקופות מהרנסנס והלאה, שזה היצירות שאנחנו מכירים, כל העלילה כבר נמצאת לנו על ההתחלה. עכשיו, יש מעט מאוד יצירות שבהם אפשר להסתכל באמת על איזשהו אלמנט של גילוי. אדיפוס דוגמה, ממש דוגמה קלאסית, מהתקופה הקלאסית אפילו, אבל הרעיון שמה שיש לך את יש את הגילוי הגדול בסוף, ש... לא עושה אולי ספוילר, אבל יש את הגילוי הגדול בסוף, זה נדיר. ברוב המקרים, הגילוי הוא על ההתחלה, ועכשיו תתחיל להתמודד עם זה. וזה לא דוגמה, נגיד, תחשבו על מחזה כמו פיגמליון של ברנרד שאו, גם כן סוף המאה ה-19. אין שם ממש איזשהו טוויסט רציני שקורה. יש התפתחות, יש עלילה. החולה המדומה של מולייר. לא מגלים שהוא חולה אמיתי, הוא עדיין חולה מדומה עד סוף ים, עד זה האחרון. אני יודע מה... כלומר, כל ה... אוסקר ויילד גם כן, בעל אידיאלי, זה, על ההתחלה מספרים מה הלך שם. יש איזה גילוי בסוף, אבל למה הוא עשה, אבל בגדול אנחנו... אין ממש אלמנט של טוויסט, של באמצע, ומה הכוונה בטוויסט? אחד הרעיונות בטוויסט בכלל זה שבעצם כל מה זה יש איזשהו נקודה שאנחנו מגלים משהו. והנקודה הזאת צובעת את כל מה שהיה עד אותו רגע באור אחר לחלוטין. לצורך העניין, אני קורא ספר, נניח, על סוכן של איזה CIA, שהוא עכשיו מושתל בתוך איזה גוף טרור, ארגון טרור, לא יודע איפה, נגיד במקסיקו, יאללה. והוא, כל מטרתו היא בעצם לפרק את המקום הזה, להרוס אותו, לנטרל אותו מבפנים, מה שנקרא. ובאמצע, נגיד בשלושת רבעי הספר, מגלה שהמפקד שלו באותו איתה ארגון טרור הוא גם סוכן של ה-CIA. עכשיו השאלה פה, אוקיי, מה האם זה טוויסט או שזה סתם גילוי, נקרא לזה? מה זאת אומרת? כי אם נגיד אתם יודעים מה, לא, הוא מגלה ההפך, הוא מגלה שהמפקד שלו ב-CIA הוא שייך לאותו ארגון טרור. ואז אתה שואל את עצמך, ואז הוא בעצם שואל את עצמו, האם כל מה שעשיתי עד עכשיו היה באמת נועד כדי לנטרל את הארגון טרור הזה, או שמה זה בעצם עשיתי דברים שאני חושב שנועדו למטרה מסוימת, אבל בפועל המטרה היא אחרת, ויש פה איזו קונספירציה שאני לא מודע אליה. אוקיי, זה טוויסט ככה יפה, אין ספק. עכשיו, לגלות נגיד שהמפקד שלך הוא גם חלק שהמפקד שלך בארגון טרור הוא חלק מה-CIA, זה טוויסט, אבל אני לא יודע להגיד עד כמה הוא זאת אומרת, חלק מהדברים שאולי קורים, האינטראקציה ביניהם נצבעת בהחלט באור אחר, אבל עד כמה הוא משנה את העלילה, אני לא כל כך יודע. ופה בעצם צריך לשים את ההבדל אולי בין טוויסט משמעותי לטוויסט שהוא טוויסט. הטוויסטים לצורך, יש דוגמה קלאסית, שאני מאוד אוהב להגיד הדוגמה הקלאסית, אני שמתי לב. אבל דוגמה באמת טובה לטוויסט שהוא אין לו שום משמעות בעיניי, ואני לא חושב שאני היחיד, אבל טוויסט שאין לו שום משמעות, זה קלאסי, זה אין נייט שיימליין, או שיימליין, או איך שהוגים את השם שלו. הוא, יש לו קטע, וזה קטע, זה טריידמרק, הוא תמיד עושה את זה, לא משנה מה תראו, סרטים שלו, סדרות שהוא משתתף בהם, כל פעם שהשם שלו נמצא, אתה יודע, הולך להיות משהו בסוף העלילה, אבל רק שזה הולך להיות משהו, הוא הולך להיות חסר משמעות. הולך להיות חסר משמעות בגלל שהוא לא נותן שום ערך מוסף לכל מה שקרה עד אותו רגע. דוגמה שאני אתייחס אליה למשל זה Unbreakable. ב-Unbreakable, ואני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית, אולי בלתי שביר. ברוס וויליס, סמואל אל ג'קסון, בסוף הסרט יש טוויסט. יש טוויסט שבו סמואל אל ג'קסון בא לדמות של ברוס וויליס ואומר לו, תשמע, בעצם כל מה שקרה עד עכשיו זה התחיל, זאת אומרת, מה שגרם לכל הסרט לקרות, זה לא הייתה תאונה, זה היה במכוון. עכשיו אתה שואל, אוקיי, זה שינה מה שקרה? זה הפך את כל הסרט להרבה יותר, לפתאום נהיה משהו אחר, נהיה איזה מסר, נהיה איזה רעיון? לא. כל מה שאנחנו יודעים זה שאם חשבנו שמה שגרם לזה הייתה מקריות, מסתבר שלא, וזה מוציא את אחת הדמויות כדי חולרה. נו. האם הסרט היה משתנה? האם הסרט עצמו, האפקט של הסרט עצמו על הצופה, לדעתי, היה אותו אפקט גם אם הסצנה הזאת האחרונה הייתה נחתכת מהסרט? לדעתי כן. לדעתי לא הייתה שום, אין לסצנה הזאת שום השפעה. סדרה שאני ראיתי מצוינת שנקראת Wayward Pines, אני לא יודע אם שידרו אותה בארץ, ואם ישדרו אותה בארץ, גם כן בהתערבות של מר שיימליין, או מר נייט, או מר אם, אני כבר לא יודע מה זה, הוא, אני לא יודע להגיד עד כך, כלומר, כל היצירה, כל הסדרה עצמה מבוססת על סדרת ספרים, ככה שאני לא יודע מה בדיוק המעורבות שלו בזה, כי בסדרה עצמה יש תגליות חבל על הזמן, כלומר יש כמה טוויסטים מדהימים שלחלוטין כי משנים ואתה מדהימים אותך מבחינת מה בעצם קורה, כלומר העלילה עצמה היא כזאת שאתה בערך כל שני פרקים, כל מה שידעת עד אותו רגע תשכח מזה ומתחילים מחדש. בסוף של הסדרה, וזה הכל כזה נורא באוויר, כן? מי שלא ראה, אני משתדל שמי שלא ראה לא ידע על מה אני מדבר. בסוף יש טוויסט, והטוויסט הוא כאילו, כזה, זאת אומרת, אני לא אוהב אותו, כי הוא לא נותן שום דבר, אלא הוא בסופו של דבר אתה מסתכל ואתה אומר לצלך, כאילו, אז אבל מה, אם אני אגלה לך את הטוויסט, טוב, הטוויסטים האלה זה לא, תיאורטית, כן? גם אם אני אגלה לך אותם, אתה לא תבין. קודם כל, כי בשביל לגלות, להבין על מה מיוחד בטוויסט, כלומר, אז אתה צריך לדעת כל מה שקרה עד אותו רגע בסדרה, שזה קטסטרופה, אבל לצורך העניין, אם אני מגלה למישהו מה הסוף של מישהו שראה לצורך העניין, נגיד, עד החצי של Unbreakable, ואז אני בא ואני אומר לו, בסוף, הוא אומר לו ככה וככה. ואז המישהו הזה אומר, נו, זה לא משהו שיגרום לצופה לשתנות את זה לא משהו שייצור איזושהי הרגשה אצל הצופה, שעכשיו הוא רואה את כל הסרט בעיניים אחרות. ואני אגיד יותר מזה, יש הרבה מאוד טוויסטים לצורך העניין, שאין להם משמעות מבחינת העלילה. כי בהרבה מאוד פעמים, אתה, כשאתה מגיע, נגיד, לרגע שבו אתה רוצה לעשות את הטוויסט הזה, לעשות את ה, להפוך את השעון החול על ראשו, לסובב את הגלגל, לא יודע, יש לזה בטח, להפוך את הקערה על פיה, העלילה כבר מאוד, באנגלית קוראים לזה invested, זאת אומרת, אתה כבר כל כך מושקע בעלילה, שמה אתה כבר יכול לעשות? נניח, בסוף של שר הטבעות, ואני די מניח שאין פה, שאין מישהו שלא קרא או ראה את הסרט, או קרא את הספר, או שניהם, תארו לעצמכם שבסוף של הסוף של שר הטבעות, ברגע שבו הטבעת נופלת ללבה, ואני עוד פעם מניח שזה לא, אתם יודעים, זה כמו למשל לבוא למישהו ולהגיד שהולך לראות את טייטניק ולהגיד לו, אתה יודע שהספינה טובעת בסוף. זה לא ספוילר, אנשים, זה אירוע היסטורי, אוקיי? מה שמעניין זה לא האם הספינה תטבע, אלא מה שקורה לאנשים שעליה בדרך. ולכן זה לא סרט תיעודי על הטייטניק, אלא זה סיפורה האישי של דמות מסוימת או שתי דמויות מסוימות שהיו על הספינה בעת שכל הסיפור קרה ומה שקורה איתם. אז אותו דבר מלחמת הכוכבים, אותו דבר שר הטבעות, גם מלחמת הכוכבים אותו דבר. אותו דבר שר הטבעות, הרעיון פה הוא לא, זאת אומרת, אולי אם היום זה היה נכתב, זה היה נכתב אחרת, אבל כשהוא נכתב, הרעיון פה תמיד היה ברור ש... ברור מלכתחילה שמתי, שיהיה בסופו של דבר הטוב ינצח. השאלה היא איך, אוקיי? השאלה היא איך, מה יהיה הרגע, מה יהיה... ויש אלמנט בסוף באמת שהוא קצת מפתיע, כלומר, זה שמצליחים בסוף לזרוק, זה שמצליחים בסוף להגיע להר, עם להר גש הזה, מאונט דום, כן, עם הטבעת, זה כבר הישג מאוד יפה, אין ספק, אבל הוא מוצג לאורך כל הספר כמשהו שהוא לא, שהוא כמעט בלתי ניתן לעשייה, בטח לא, שני הוביטים קטנטנים ומסכנים כאלה. מתואר לאורך כל הספר כדי שתבין, כדי שהצופה, לא שהצופה יגיד לעצמו, יאללה, איך זה יקרה, להמחיש לנו, הקוראים, עד כמה ההישג הוא מונומנטלי, עד כמה זה משהו שכאילו לא ניתן, זה אירוע כזה חד פעמי הירואי שהצליחו לעשות אותו באמת, למרות כל הסכנות בדרך. האירוע עצמו של זריקת הטבעת ללבה, זה משהו שאני מניח שאם היית שואל תופס מישהו בערך באמצע הספר השני, אם אתה שואל, תגיד, אתה חושב שהם יצליחו? אני חושב שרוב האנשים אומרים, כנראה שכן. זה לא ברור לי איך, אבל כנראה שכן. והשאלה היא כמובן בדיוק איך. עכשיו, אם אנחנו רוצים לדבר על טוויסט, נניח שבסוף, אחרי שקורה כל האירוע של הטבעת, נזרקת ללבה, פתאום סאם ככה מפסיק להיות כזה, וכזה מתחיל, הו 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 פרודו, עכשיו שיחקת לידיי ואני אוכל להשתלט על מורדור שלא יכולתי כי סאורן היה חזק מדי בשבילי וכעת אני וזה, ומתברר שהוא בעצם היה הבד גיא של הבד גיא כל הזמן, והוא וסאורון הצליח לכלוא אותו בתוך הגוף של ההוביט, ואז גם אתה מבין למה הוא מלכתחילה הצטרף, וכל הזמן שהוא שיחק שאני לא רוצה וכן רוצה, וזה שהוא עצר את פרודו מלהרוג את גולום כמה פעמים, וכל התהליך אתה רואה עד כמה זה הצובע את כל הספר, כל מאות עמודיו באור אחר לגמרי. זה היה הופך את כל המסרים, גם מהמסרים המאוד תמימים ותיאורים ומאוד נוצריים, זה היה הופך את זה למשהו הרבה יותר חתרני ומין, אתם יודעים, כאילו התינוקה של רוזמרי סטייל כזה, הרשע המוחלט שמצליח לנצח גם את הטובים ביותר. שזה גם רעיון למי שרוצה לכתוב ספר, לעשות איזה וריאציה על שר הטבעות, אתם יודעים, כמו גרסת השטן או משהו כזה. אז רוב הטוויסטים הם לא כאלה, ובכל זאת יש עדיין צורך של הצופה המיועד, לא לדעת, אני לא רוצה לדעת מה בעצם יקרה בספר, אני לא רוצה לדעת מה יקרה בסרט, אני בטח לא רוצה לדעת מה יקרה בתוכנית הטלוויזיה. וזה נובע מעיקרון שאני חושב שהוא קצת אחר. כלומר, הרעיון של באיזה אני קורא לזה באיזה עיניים אנחנו ניגשים ליצירה, שוב, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות תוכנית טלוויזיה, זה יכול להיות הצגה, זה הרבה, דרך כלל דברים שיש בהם איזשהו אלמנט עלילתי. אני לא יודע אם למישהו מפריע, אם מגלים לו את הנושא השני של הסימפוניה ה-28 של מוצרט, אם זה יפריע לו לשמוע אותה. אני לא חושב שזה ספוילר, אבל אם מגלו את הסוף של דון ג'ובאני, אולי זה כן יהיה ספוילר. כי הרעיון הוא שאני ועוד מישהו ניגשים לראות סרט מסוים, הרעיון הוא שכולם יבואו לראות את הסרט או את התוכנית ויהנו ממנה באותה צורה. מה הכוונה? אם יבוא מישהו ויגלה לי שבסוף הסרט מגלים שבעצם לא האישה היא הרוצחת אלא הבן זוג שלה, וכל הזמן הזה היא מנסה להגן עליו גם במחיר של להיות את עצמה, עכשיו זה דבר אדיר, כאילו, ואולי בפעם הבאה שאני אבוא לראות את הסרט, בידיעה שזה מה שהולך לקרות, אני אראה את כל הסרט בצורה אחרת, אבל אם אני יודע את זה כבר בפעם הראשונה שאני בא לראות את הסרט, זה יוצר אצלי תחושה, זה מונע ממני ליהנות מכל הדברים, כלומר זה מונע ממני להזדהות עם הדמות הזאת, זה מונע ממני גם כל הרגע כמובן של התגלית, של הרביל, של בסוף ששם מתברר האמת, כל הדברים האלה, ואז אני כזה וואו, אתם יודעים, כאילו לא מאמין, זה כל הדברים האלה נמנעים ממני, כלומר זה לא בהכרח הופך את הסרט לטוב יותר, טוב פחות, אני נהניתי יותר, נהניתי פחות, אפשר ליהנות כמובן מכל דבר, גם עם ספוילרים, אבל הרעיון הוא שהאומן הייתה לו איזשהו, אתם יודעים, זה כמו שאני אבוא למופע סטנדאפ, כשלפני המופע חבר שלי יספר לי את כל הבדיחות. אני הייתי בהופעה של שלום אסיאג, אני חושב, בפני הרבה שנים, וההופעה עצמה כבר רצה כמה שנים טובות לפני זה, והיה קטע שכל הזמן, כל בדיחה שהוא בא לספר, מישהו צעק את הפאנצ'ליין שנייה לפניו, אז הוא בא ואומר לו, אוקיי, אני מבין שאתה יודע את הבדיחות, אבל לא כולם כמוך. זאת אומרת, יש גם עניין של, אוקיי, קודם כל יש כאלה שלא ראו את ההצגה 20 פעם, אלא רק פעמיים, ואז לא תמיד, ואז חלק מהבדיחות חדשות להם, ויש כאלה שלא ראו את ההצגה אף פעם, אני למשל, וכל הבדיחות חדשות להם. אז הרעיון כאן הוא תמיד יש מצב שהרעיון פה הוא שבן אדם מכוון תמיד לבן אדם שרואה את היצירה מאפס. כלומר, יש סדרה של רגעים ודברים ומסרים, ולא מסרים אגב בקטע של אני יודע מה, צריך להצביע לליכוד או אסור לאכול בשר. מסרים במובן של כשאתה אוהב מישהו, אתה מוכן לעשות הכל בשבילו. כולל לוותר על עצמך, כולל להקריב את עצמך, אם נחזור לאותו סיפור עם אותה אישה. כלומר, הרעיון, ובשביל להעביר לך את התחושה הזאת, אתה צריך להיות בסרט הזה, להיכנס יותר ויותר ויותר לתפיסה הזאת שהיא אשמה, שהיא מבחינתה אשמה ב-100%, ולכן היא עשתה את כל הדברים שגרמו לה להתאפס לבסוף, ולכן היא גם לא מצליחה להגן על עצמה בצורה שתהיה אפקטיבית, כי היא עושה הכל כדי כי בגלל כל העניין הזה, אבל בסוף שמתברר שהיא לא אשמה, אתה מבין עד כמה המסירות שלה לאותו אדם שעשה את הפשע היא טוטלית. ואני אגב זוכר שראיתי סרט, לא רק שזה הייתה הפואנטה שלו, היה על זה עוד טוויסט, היה עוד איזה טוויסט בסוף. אני לא, אפילו לא זוכר את הסרט, אז גם להגיד מהו אני לא יודע. ואני רק יודע שאני חושב שהפואנטה הייתה שאחרי שזה יתברר, כלומר התובע או הבלש או מי שזה לא יהיה, כל כך חשב ש... כלומר, עלה על זה, ואז הוא בעצם אמר, לא, 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 את לא אשמה, את אבל עושה הכל כדי לצאת אשמה, כי את מחפה על מישהו אחר, ואז בסוף התברר שהיא כן אשמה. שזה היה כאילו טוויסט על טוויסט על טוויסט, אבל אתה לא יכול לחוש את כל האלמנטים האלה, בלי באמת להיות בתוך העלילה. ואם אתה יודע מה הולך לקרות, אתה לא תיכנס לתוך העלילה, אתה תהיה צופה מהצד. ולהיות צופה מהצד זה בעצם לא לראות את היצירה, לא לקרוא את הספר, לא לראות את התוכנית או את הסרט בצורה שתהפוך אותך לשותף במרכאות פעיל. כי סך הכל עוד פעם, הפעילות מבחינת הצופה או מבחינת הקורא היא לא פעילות אקטיבית, אוקיי? אלא אם כן זה ספר, זה הספרים האלה של בחר את העלילה כזה, כן? אני מדבר, אבל רוב הספרים ורוב הסרטים ורוב הדברים שאנחנו קוראים וחווים, אנחנו לא שותפים פעילים. מה הפעילות שלנו? הפעילות שלנו היא פעילות של מצד אחד לוותר על, נקרא לזה, ההגנות שלנו. כלומר, אני ראיתי סרט שנקרא Team America, והסרט הוא סרט של מי שלא ראה, הדמויות שם הן בעצם בובות, זה סוג של סרט אנימציה, אנימציית בובות, והבובות בסגנון של Thunderbirds, אם מישהו זוכר, והקטע הוא שבאיזשהו שלב אתה נכנס לדמויות שמצד אחד אתה כל הזמן רואה שהן בובות, ומצד שני אתה כן הגעת, אתה כן כאילו ביצעת מה שנקרא את ההשקעה הרגשית בסרט, שאתה מוכן להגיד לו בסדר, אלה בובות ואני רואה שהן בובות, אבל אני מוכן, אבל אני, והם כל הזמן משחקים על העניין הזה, הם כל הזמן מזכירים לך שאלה בובות, שאלה לא, שזה לא, הם לא מנסים לגרום לך בכוח לחשוב שזה אנשים אמיתיים, אבל אתה, בגלל שאתה נכנס לסרט, אתה מתחיל לקבל את ההרגשה של האנשים אמיתיים. וזאת ההשקעה מצדך, ויוצרים טובים, יוצרים שיש להם הבנה של היצירה ושל הכלים שהם משתמשים, אכן עושים עם זה איזשהו תהליך, כלומר, הם כמיכול הם מנסים למשוך אותך מצד אחד, כדי להשיג את המעורבות הנפשית שלך בתוך היצירה, ויש המון יצירות כאלה, שממש עושים הכל כדי למשוך אותך לתוך, של להפוך את המעורבות שלך למעורבות אקטיבית, כדי שאחרי זה אפשר יהיה להגיד, לגרום, שוב, אני אוהב לא להשתמש על מילה מסר, אבל כדי לנסות לגרום לך איזה שהם תובנות, זו מילה עוד יותר מטומטמת ממסר, אבל בסדר, לגבי דברים מסוימים. גם אם לצורך העניין, להראות לך עד כמה אתה רוצה להיות חלק מוכן לוותר כאילו על ההגנות שאומרות לך שזה רק סרט ואלה רק דמויות וכן הלאה וכן הלאה, כדי להיות מעורב רגשית בסרט, גם אם הוא פיזית עומד וצועק לך מול הפרצוף, זה סרט, הנה עכשיו היה קאט, הנה עכשיו עוברים למצלמה הימנית, גם אתה עדיין תמשיך ותעשה את זה, וזה לכן, ויש פה כל הזמן, במיוחד שמדברים על בהוליווד, על חלק מהדרעיון של כאילו, עד כמה, למשל, שחקן מסוים שאמור לשחק, כל השחקנים האלה ששיחקו את המאהבים הגדולים, תמיד מתברר שהם היו הומואים. ואמרו, אם היו יודעים את זה, הרי הם לא היו מצליחים. אני אומר, כן, אבל כי הטענה היא שאם היו יודעים את זה, ולא משנה שאני לא מדבר איתכם לפני 100 שנה שהנושא היה כמעט במקומות מסוימים לא חוקי, דבר שכאילו אם יודעים את זה גם היום, לא ייתנו להם, אם חס וחלילה, תראו כבר לאן הגענו. אם ברד פיט יצא מהארון מחר, מה יקרה? הריסון פורד, מה יקרה? כאילו יקרה משהו? זה יהפוך את הדמות שלו לפחות גברית, לפחות מושכת? הרי סך הכל אנחנו כולנו יודעים שהוא לא אינדיאנה ג'ונס, שהוא לא האן סולו. כי אנחנו יודעים את הדברים האלה, אבל הרעיון הוא שיהיה לנו קשה כביכול לראות אותו בתור הדמות הגברית, המאהב, הג'יימס בונד הזה, נגיד מחר עוד פעם ג'יימס בונד, שון קונרי או החדש, דניאל קרייג, אם אחד מהם יצא מהארון, מה יקרה? איך יכול להיות שדמות כזאת תשחק את המאהב האולטימטיבי ג'יימס בונד? אבל עוד פעם, ג'ון קונרי הוא לא ג'יימס בונד. דניאל קרייג הוא לא ג'יימס בונד. הוא בן אדם שמשחק ג'יימס בונד. הוא בן אדם שמשחק סוכן חשאי, מאהב אולטימטיבי, כל הדברים האלה. אבל אצלנו יש עדיין את החוסר מוכנות הזאת. מצד אחד, אנחנו רוצים לוותר על כל ההגנות האלה כשאנחנו באים לראות או לקרוא יצירה, אבל מצד שני יש עדיין את הצורך הזה שלא, יש עדיין איזשהו צורך שלנו לא לחוות איזשהו, זאת אומרת שאני לא יושב ואני כל הזמן יהיה לי בראש, אבל אתה יודע שהומו, כן? תופס, רואים אותו מתנשק עם איזה מישהי ואתה כזה, הוא לא באמת מתנשק עם נשים בחיים שלו, אתה יודע. יש איזו סצנה שם במיטה, ואני כאילו, הוא לא באמת שוכב עם נשים. כלומר, כל הזמן הקטע הזה, כאילו מנסים להגן על הקטע הזה אצלנו, שאנחנו לא נצטרך לחשוב את המחשבות האלה, ונוכל להתמסר לתחושה שכן, ששון קונרי, שהריסון פורד, שברד פיט, הם אכן גיבורים, חסונים, מסוכסים, שמסוגלים להמיס כל אישה במבט, ויכולים לשכב עם כל העולם, אם רק היה להם את הזמן לזה. ויש הרבה דברים, ובהרבה מובנים, לעשות למישהו ספוילר, זה בעצם למנוע ממנו את היכולת הזאת. זאת אומרת, זה למנוע ממנו את היכולת להנות, לחוות את מה שזה לא יהיה כמו כל אדם אחר. עכשיו, אני בכוונה לא אומר פה לחוות את היצירה כמו שהיוצר התכוון. כי בהרבה מובנים היוצר, האופן שהיוצר התכוון שתחווה את היצירה שלו, והאופן שבה אתה חווה אותה, זה שני דברים שונים לחלוטין. למשל, הרבה פעמים יש את הוויכוח עם, לא ויכוח, אבל יש את העניין של למשל לראות סרט לא בקולנוע. עד כמה זה פוגע בחוויה עצמה. ובהרבה מקרים אין ספק כשנוצר הסרט, התפיסה היא שאנשים הולכים לראות אותו בבית קולנוע. שזה אומר מסך גדול. זה אומר חושך. זה אומר מערכת סאונד שהיא מקיפה אותך. כלומר, שהמסוק עובר על המסך, אז יש את הסאונד עובר מעליך. זאת אומרת, וגם הרעיון הזה שלא עוצרים באמצע וקמים והולכים ויש טלפון והולכים לשירותים ומחזירים אחורה. כל הדברים האלה, כשמישהו בא ועושה ומביים סרט, אז ההנחה היא שככה אתה הולך לראות את הסרט, ובעצם לראות את הסרט שלא באופן הזה, זה כביכול לא לראות את הסרט בצורה שבה היוצר התכוון שתראה. אבל לא בטוח שהסרט שאתה רואה הוא בסופו של דבר המוצר שאליו התכוון היוצר, ובגלל זה יש לנו תמיד את הקטע הזה של גרסת הבמאי. כאילו, הבמאי ביים, הסרט צולם, בוצעה עריכה, ואז באו המפיקים ואמרו, טוב, אבל בוא תחתוך פה, תוסיף פה, תורים פה ותוריד שם, כדי, לא יודע מה, שיהיה לזה רייטינג, שיהיה לזה דירוג יותר אם זה דירוג, נגיד, 18 ומעלה, אז הם מורידים אותו ל-13. אם יש סוף רע, אז הם עושים סוף טוב. ואז אחרי כל זה, באים ו... באים ועושים לו בקרוב, שבכלל הורס לך את כל הבדיחות ואת כל הרגעים המותחים בסרט. ובאיזשהו מקום, וגם, אתם יודעים, מה זה כמו שהבן אדם מתכוון? הרי יש, בסרט לצורך העניין, יש אולי במאי, אבל יש גם שחקנים, יש גם מפיק, יש גם תסריטאי, לכל אחד מהם יש איזשהו חזון של איך הוא רוצה שהצופה יחווה את הדמות. והשחקן רוצה להעביר את הדמות בצורה מסוימת. תסריטאי יש לו רעיון משלו. למפיקים יש איזשהו ויז'ן בדרך כלל של אנשים ירצו לראות את הסרט הזה. ולבמה יש רעיון אחר לגמרי, וכל הרעיונות האלה בסופו של דבר מתגבשים לכדי איזה מישמש אחד גדול, שלפעמים מצליח ולפעמים לא מצליח. ולכן ולבוא ולהגיד כמו שהיוצר רצה שזה ייראה, זה קצת ככה, ויש לזה עוד המון 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 המון, זה דיון שהוא דיון פילוסופי אסתטי שאין לו סוף, כי יש למשל דברים, יש למשל אלמנטים במוזיקה ובספרות ובכל תחומי היצירה של מה באמת, איך באמת האומן היה רוצה, אפילו אני לא שואל איך הוא היה רוצה שנראה. אני למשל שואל, אם היית שואל אותי איך היית רוצה שאנשים יחוו, אני לא משנה לי שלא יודע, ישמעו מהסוף להתחלה מבחינתי. אם אני כותב שיר שמבחינתי יקראו את הארבע מילים הראשונות וזהו. כלומר, עצם בנקודה הזאת של חיי, אני מבחינתי כל קהל שאני מצליח לייצר לעצמי, זה משהו, כלומר. ולכן אתה אומר, זה לא משנה. ראיתי עכשיו איזשהו פרק של תוכנית שנקראת פיץ', ושם עשו איזה קמפיין לשלוח את השחקנית הראשית למשחק האולסטאר, והיא באה למאמן שלה ואומרת לו, לא מגיע לי. אז הוא אומר לה, עזבי, לא מגיע לי, נתנו, תקחי, לא משנה מה יקרה אחר כך, כאילו, לא, זה לא הזדמנות שמקבלים. אז בהרבה מובנים אני מסכים איתו. כלומר, שואלים אותי איך אתה רוצה שאנשים יראו את יחוו את היצירה שלך, אז קודם כל שיחוו אותה, אחרי זה כבר נתחיל להתעסק, כשנגיע למצב שאני גם יכול להכתיב את התנאים שבהם אנשים חווים את היצירה שלי, אז נדבר. בשלב הראשון שיחוו אותה. זאת הסיבה שהרבה פעמים אחרי 20-30 שנה אנחנו מקבלים גרסת הבמאי, שלא לדבר על גרסת הסופר או דברים כאלה. ולכן הרעיון פה הוא לא עוד פעם, ואני חוזר לספוילר מלכתחילה שאיתו התחלתי, הרעיון שמישהו נותן, עושה לך ספוילר, הוא לא מונע ממך אולי לחוות את מה שהיוצר התכוון שתחווה, אבל הוא כן מונע ממך לחוות יצירה באיזשהו, כלומר, לקבל את כל מה שהיצירה יכולה לתת לך, שזה אומר, יש הרבה למשל, אחד הדברים שלמשל אני שמתי לב בכל מיני מקומות, זה, יש קטע כזה שבו צורך העניין, הפרק או הסרט, הולכים לכיוון אחד. יש לך, הם הולכים לכיוון מסוים. פתאום, מתישהו שם, באמצע, בהתחלה, בסוף, בחצי, לא משנה, חותכים ימינה או שמאלה, לא משנה. ואז בעצם כביכול מתחיל הסרט. דוגמה אחת למשל, סרט שראיתי לאחרונה, ראיתי אותו, סרט שראיתי לאחרונה שוב, פרדטור, טורף, מי שזוכר, עם שוורצנגר. על פניו, אם מסתכלים עליו בצורה, ושוב, זה לא פעם ראשונה שאני רואה אותו, אז אני יכולתי להרשות לעצמי קצת יותר פרספקטיבה. יש לסרט עלילה מאוד מסוימת, שממשיכה בקו המאוד ספציפי שלה עד האמצע בערך. שזה, יש לנו חוליה של לוחמי קומנדו, מביאים אותם כדי לבצע איזשהו חילוץ של שבויים מאיזה תמונת מסוק, באיזה ג'ונגל באלוהים יודע איפה, והם מתנהלים לפי כל הולכים בג'ונגל, מגיעים מגלים לאט לאט כל מיני דברים שבכלל לא מדובר במה שהם חשבו, ושיש פה איזה, כנראה איזה קונספירציה של ה-CIA, ואז יש את הקרב שהם מגיעים למקום, ובעצם, אתם יודעים, הורגים את כולם, דדדה, ואז הם נחלצים אחורה, והם צריכים לחזור לנקודה שממנה הם הגיעו, ופתאום בנקודה הזאת הכל מתהפך. זה מתברר שבעצם כל הזמן הזה הם היו תחת מעקב של איזשהו צייד מחייזר שבעצם מנסה להרוג אותם אחד אחד. עכשיו בעצם זה לא כזה סוד, זה אולי, זה כן, אבל זה לא כזה סוד, מכיוון שבשוט הראשון של הסרט יש שוט של חללית שמשגרת משהו לכדור הארץ, ולאורך כל החלק הראשון של הסרט, אנחנו כל הזמן רואים משהו או מישהו שמתצפת עליהם באינפרה אדום. כלומר, שעם ראיית אינפרה אדום שמתצפת עליהם. ואנחנו עושים אחד פלוס אחד, ואנחנו מבינים שיש פה איזשהו יצור מהחלל החיצון, שהראייה שלו היא ראיית אינפרה אדום שמתצפת עליהם. עכשיו, אם היה לצורך העניין, אגב, יכול להיות מאוד להיות שכל זה, זאת, אני לא מכיר את ההיסטוריה של הסרט, עכשיו יכול להיות שמה שקרה זה שהרעיון המקורי היה שאף אחד לא יודע מה קורה, ופתאום בום, ואז המפקים אמרו לו, עזוב, זה קצת יותר מדי, זה לא לעניין, בואו ניתן את העניין הזה. מצד שני, יכול מאוד להיות שהיוצרי, שהבמאי או התסריטאי או מי שלא החליט על ה... שההחלטה כן באה מתוך הצוות של הסרט, שהם בעצם אמרו, הרי קוראים לסרט התורף, וכל מה שהולכים לראות בקרובים, זה את התורף, את התורף, את התורף. זאת אומרת, מי שהגיע לסרט לא הגיע לסרט בשאלה שכאילו, מתוך תמימות של מה בעצם הולך לקרות, שחושב שמדובר בסרט כמו קומנדו של שוורצנגר, או רמבו, או משהו כזה, רק כדי לגלות שבעצם מדובר בסרט סייפיי ככה, שבעצם נלחמים שם אדם מול חייזר. אז בואו מלכתחילה, לא צריך לעשות יותר מדי, נעשה מזה יותר מדי סודיות, לאט לאט אתה תגלה מי הדמות, בהתחלה גם לא רואים אותו. השאלה היא, זאת אומרת, זה לא כל כך ידוע איפה, אני לא כל כך יודע איפה התקבלה ההחלטה, אבל מה שברור זה ש... הייתה החלטה מודעת לא ללכת על המודל הזה, למרות שהסרט בנוי במודל הזה של שכביכול העלילה הולכת בקו מסוים ואז היא שוברת לקו אחר לחלוטין, אבל ההחלטה של מישהו באיזושהי נקודה מיוצרי הסרט הייתה לא להסתיר את העובדה שיש את הדמות הזאת, התורף, החייזר, מסיבה כלשהי, בעוד שיכלו, כלומר יכלו לבוא ולהציג את זה בצורה אחרת גם. ופה בעצם השאלה, כלומר יש עניין שאתה בא ואתה שואל, אוקיי, אז מאיפה מותר, כמו שאתם אומרים, מאיפה מותר לגלות? זאת אומרת, מה זה כבר לא ספוילר? אני חושב שזו המונח היותר שגור, מה זה לא ספוילר? והרבה פעמים בן אדם בא ואומר לך, תשמע, אני אספר, הספר הזה, בוא נספר לך עליו משהו, אבל זה לא ספוילר. אני הרבה פעמים אומר לאנשים, תשמע, אתה לא יודע. מה, כלומר, שוב, כשיכול להיות כשאתה מסתכל על הספר הזה כאחד שסיים אותו, ואתה אומר, אוקיי, מכל מה שאתה הולך לקרוא ולגלות ולשמוע, זה, האלמנט הזה, הוא לא כזה חשוב. אבל יכול להיות שדווקא האלמנט הזה הוא אלמנט שהוא כן חשוב בהתחלה. כלומר, גם יש איזשהו עניין שאם אני למשל רואה, אני למשל יש לי בעיה מאוד רצינית, ואני כבר, אני אולי הייתי צריך להצהיר את זה מלכתחילה, אני יש לי בעיה. למשל, כשאני רואה בקרוב של איזשהו משהו, ויש שם איזה נקודה שנתפסת, ואני בערך כל הסרט אני אחכה לנקודה הזאת. עכשיו, אם יש לי מזל, והיא קוראת בערך בעשר דקות הראשונות, אז יופי, היא קרתה ואפשר להמשיך הלאה. אחרת אני לא אוכל ליהנות מהסרט, כי אני כל הזמן אשב ואני כזה, עכשיו זה יבוא, עכשיו זה יבוא, עכשיו זה יבוא. כלומר, זה, זה, זה מסוג הדברים שעכשיו, יכול להיות שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, תשמע, בן אדם, זה לא ספוילר. נגיד, כן, אבל לי זה הרס את הסרט. כלומר, כי אני במקום לשבת וליהנות מהסרט, אני כל הזמן שיחקתי במשחק של עכשיו זה יגיע, לא, עכשיו זה יגיע, לא. כלומר, גם אם אתה יודע שלצורך העניין אחת הדמויות הולכת למות, אוקיי? העניין הוא שאני עדיין אשב וברגע שהיא תמות אני אגיד יופי, עכשיו אפשר להתחיל. אני מאוד מקווה, סליחה על הביטוי, שהוא יתפגר על התחילת הסרט, אחרת אני אהיה, מה זה יהיה לי קשה. ולכן אני אישית באמת אומר בשיא הכנות, ככל שאני יודע פחות על משהו, ככה אני יותר נהנה ממנו. ויש לי דוגמה, והיא דוגמה שאני כל הזמן מציג, באמת, זאת הדוגמה האולטימטיבית מבחינתי, ואני נסה ככה אולי כדי להמחיש, הכינו אותי מראש אפילו, שלא תגידו. יש מחזה מאוד מוכר, שנקרא המלט. עכשיו אני תמיד בא ואומר, זה ספוילר! תראי לי מה, אתה מטורף? שם של המחזה זה הספוילר? אני אומר להם, כן! כאילו, איך זה ספוילר? אז אני עושה, בוא, שנייה. מחזה כתוב, לא צריך, זה אפשר... זה לא, לא הולך להקריא לכם את המחזה, אין לנו שעתיים. תמונה, אבל במקרה מצאתי, הסלחתי לי באינטרנט, מישהו שאשכרה הלך וסיכם את כל המחזה תמונה-תמונה. ואני מדבר פה, תמונה ראשונה. תמונה ראשונה זה עניין של משהו כמו 10 דקות ראשונות, או רבע שעה, כן. וכולל היושבים, והמסך עולה, ומחיאות כפיים. אוקיי? אני אקריא. תמונה ראשונה, המלט, מערכה ראשונה, תמונה ראשונה, ספוילר. חצות הלילה על רציף חומת המבצר נמצא ברנרדו, חייל, ופרנציסקו, חייל נוסף, אשר בא להחליפו. כעבור מספר שניות נכנסים הקצין מרצלוס והרציו. מרצלוס קורא לו הורציו בגלל החיזיון שנגלה לעיניו על פיו, סליחה, אני אגב לא אחראי לניסוח, כן? כאמור, הורדתי את זה מהאינטרנט, אין לי מושג מי כתב את זה. מרצלוס קורא להורציו בגלל החיזיון שנגלה לעיניו, על פיו בכל לילה בדיוק צלצול אחד אחרי חצות מופיע רוח בדמותו של המלך המנוח. הורציו העמום מתבקש לתחקר את הרוח ובשל... מבקש לתחקר את הרוח ובשל תקיפות הטון שלו הרוח נעלמת. הורציו ומרצלוס העמומים מנסים לחשוב מדוע מתגלה הרוח. הורציו מספר על הדוקרב שנערך בין המלך המנוח לבין פורטין ברס שליט נורווגיה ובו המלך ניצח ולכן דנמרק קיבלה את אדמות נורווגיה. לאחר שהורציו ממשיך לספר ומעלה תהיות על הופעתה של הרוח, מופיעה הרוח שנית. הורציו מפסיר ברוח לדבר איתו ועם קריאת התרנגול נעלמת הרוח בשנית. מה לא היה בקטע? וזאת תמונה ראשונה, היא תכף מסתיימת. מה לא היה פה? לא הייתה פה כלום על המלט. הוא מופיע, כלומר, הוא לא מופיע, סליחה, מזכירים את שמו, אבל מזכירים את שמו יחד עם כל עוד הרבה דברים אחרים. כלומר, בהנחה ואתה נכנס לתיאטרון, אומרים לך בוא הולכים לראות מחזה, ואתה נכנס לתיאטרון, אין לך מושג על מי, על מה, על איך, כלום. לא שמעת על המלט. לא, אין לי מושג מי זה. ילד בן 4, לא ראה, לא שמע על המלט מחייו, אוקיי? תמונה ראשונה, לא יודע, אתה לא יודע על מה המחזה. אתה יודע שיש, אוקיי, יש רוח, ואולי, לא יודע מה, אולי אורציו, או מרצלוס, או פרנציסקו, או מישהו מה, או מישהו, אולי המלך. למלך החדש הוא זה שילחם בה, לא יודעים. ופה בעצם זה נקודה שברור לחלוטין, זאת לא נקודה שיש מישהו שבכלל, זאת לא שאלה שמישהו יושב ושואל את עצמו במהלך התמונה הזאת, מה הולך להיות, על מה הולך, גם אם הוא לא יודע, גם מי שלא יודע על מה הולך להיות המחזה. אבל נכון, בסוף המערכה הראשונה כבר נדע הכל. בתמונה החמישית, אנחנו כבר, בתמונה החמישית והאחרונה של המערכה, הרוח מדבר עם המלט ומספר לו בעצם מי הוא. גם באמצע התמונה השנייה, המלט כבר דופק את המונולוג הראשון שלו, ככה שדי ברור שהוא הדמות הראשית. אבל עד הנקודה הזאת, לא בר, כלומר, גם עד הנקודה הזאת לא 100% ברור מה בעצם הסיפור, ויותר מזה אני אגיד, העלילה לאט 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 מתפתחת, כלומר, אנחנו כן, יש כאן איזושהי אקספוזיציה, לאט לאט שאנחנו מקבלים מושג למה, מה קורה, מה קרה, מה ההיסטוריה של הדמויות, למה יש ביניהם איזה שהן בעיות, ואז כשאנחנו מגלים שהרוח רוצה שהמלט ינקום את מותו, כי הרוח הוא בעצם המלך המת שנרצח, יש כבר הרבה נדבכים שעל בסיסם שמים את הגג היפה הזה, ואפשר להתחיל לגור בבית למשך החודש הקרוב, שזה בערך כמה שלוקח ביצוע של המלט. אבל הרעיון כאן, אבל הרעיון פה הוא עדיין, הפואנטה שלי היא עדיין, בתמונה הראשונה לא יודעים על מה המחזה. ואם אתה לא יודע שלמחזה קוראים המלט, אלא אומרים לך למחזה קוראים ממלכת דנמרק 1653, אתה לא אמור להבין מתוך התמונה הראשונה שהמלט הוא הדמות הראשית במחזה. וברור לחלוטין שאין בן אדם שיושב בשביל עצמו על מה, מי הדמות הראשית במחזה, כי א' כל, כולנו מכירים את המלט. וב' כולנו כבר, כל מי שמכיר את המלט לפחות נתקל באי אלו וריאציות על המונולוגים המפורסמים שלו. וג' גם אם לא, אז בדרך כלל שאתה, לפני שאתה נכנס, יש זה וזה בתפקיד המלט, ולמחזה קוראים המלט, ואתה די ברור לך שכשמרגמים את השם המלט, באיפשהו באמצע התמונה הראשונה, גם פה אני דילגתי, כי אפילו בתקציר רשום, נכנסים הקצין מרסלוס והורציו ידידו של המלט. לא, זה לא קשור עם מישהו אחר, לא מזכירים פה לא את המלך ולא את המלכה ולא את הדוד ולא את הסבא, מזכירים את המלט. כלומר, זה לא משהו שבהכרח, וגם מזכירים את השם, אבל הפואנטה, ואני קצת חשוב לי להדגיש את העניין הזה, אני לא יודע מה היה הכוונה של שייקספיר כשהוא כתב את המחזה. אני חושב שהרעיון שלו כן היה להכניס את הצופה לאט לאט לתוך העלילה, כדי שכשהעלילה, כמו שאומרים, כשנתחיל, שזה המערכה השנייה כבר, אז בעצם יהיה לנו מושג לגבי כל אחת מהדמויות, מה אנחנו חושבים עליה, מה אנחנו יודעים עליה, מה דעתנו על הדברים שהם עושים, וככה נוכל להזדהות או לא להזדהות עם כל אחת מהדמויות באופן מסוים. אני לא חושב שהרעיון פה היה שהוא, התוכנית שלו הייתה שבכלל הצופה לא ידע על מה הסיפור, ואז המפיק שלו אמר לו, זה נורא יפה, עכשיו נקרא למחזה המלט, והוא הסתכל עליו ואומר לו, אז למה כל הבוכלטריה הזאת עם התמונה הראשונה וכל הדברים? אני לא חושב שזאת הייתה הפואנטה. אני אהיה מאוד מופתע אם אי פעם יתברר שזה ככה. אבל עדיין הרעיון הוא שלפעמים אתה רואה איזושהי יצירה, אתה רואה איזשהו סרט, רואה איזשהו מחזה, רואה איזשהו משהו, ויש הרגשה בעצם זה שהיה את הבקרוב, או היה איזה תקציר, או כלומר, יש איזושהי תחושה שכל המסביב, כשהגעת לסרט עצמו, אתה כבר יודע יותר מדי. וכשאתה רואה את היצירה עצמה, או שאתה קורא את הספר עצמו, התחושה הזאת שלי היא אצלי מאוד קיצונית, כאמור. ולכן אולי יש לי עודף רגישות לעניין הזה, לדוגמה הזאת של המלט למשל. אבל באמת אני, אני אישית נהייתי אלרגי לכל צורה של ספוילרים. אני מבחינתי, הכותרת היא כבר יותר מדי. ועוד פעם, ולא שלא נהניתי ממשל, הרבה פעם יצא לי לקרוא ספר אחרי שראיתי את הסרט. ולא שלא נהניתי מהספר, נהניתי מאוד. אבל אני משוכנע שהדרך הכי טובה להנות ממשהו היא להגיע אליו טבולה רסה לגמרי. אתה לא יודע מי, מה, כמה, למה, לא אומרים לך שום דבר. אתה לא יודע איזה מהדמויות היא הדמות הראשית ואיזה מהדמויות היא הדמות המשנית. אתה לא יודע מה קו העלילה המרכזי ומה קו העלילה המשני. זה קשה מאוד. קשה מאוד להגיע לאידיאל הזה. אלא אם כן באמת אתה חי באיזה בקתה בהרים, ופעם בשנה אתה יוצא ואתה רואה, פתאום אתה יוצא, עוצם עיניים, סותם אוזניים, מגיע לאולם בקולנוע, פוקח אותם, רואה סרט וחוזר לבקתה שלך. אבל אני מציע לכם, כל מי ששומע, תחשבו על הנושא הזה בפעם הבאה שאתם רואים משהו, שאתם שומעים משהו, תנסו לראות עד כמה המידע שלכם אכן על מה שאתם רואים מגיע ממה שאתם יודעים מראש, וכמה מידע היצירה עצמה נותנת לכם, ואני בהחלט אחזור לנושא הזה פעם אחרת. וזהו להיום. יש עוד הרבה, כאמור, המון דברים שיש לי להגיד על הנושא הזה. זה אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי בכלל ביצירות, באומנות. גם כל הנושא הזה של עד כמה, של איך האומן היה רוצה שנראה את היצירה. דוגמה, דיווקוח המוזיקה, זה משהו שגם כן נתעסק איתו בפעם אחרת. אבל בכל העניין הזה, אז אני מקווה ש... לא עשיתי לכם יותר מדי ספוילרים, שנהנתם ושיהיה לכם המשך יום נהדר.